יום ראשון, פרשת סוכס, שבוע טוב לכם רבותיי. יש לנו היום תוכנית קדושה ומלאה, וסיפורים מעניינים, המדורים הקבועים, דף רמי בהלוכה, מוסר יומי, חפץ חיים יומי. בואו נתחיל בסיפור היומי, על הגאון הצדיק רבי חיים משה מנדל, זכר צדיק לברכה, שהיום זה היורצייט שלו, נפטר לפני קצת יותר מ-20 שנה. אז כידוע, הרבה סיפורים התפרסמו על הכוח של הברכות והתפילות שלו, מלבד הגדלות העצומה שהייתה לו בתורה ובעבודת השם. רב חיים משה היה איש של אמס, איש של אמס במלוא מובן המילה, לא שינה מדיבורו, אפילו במחשבה, אם הוא חשב על איזה משהו. לפעמים הוא היה מכריע על אם הוא יבוא למקום מסוים, הוא לא יבוא. רק לפי מה? רק אחרי שכך, כיוון שככה נפל במחשבה שלו, והוא לא רוצה לשנות, הוא החליט שהוא מגיע, הוא מגיע. כשהתחילו הרבה אנשים להגיע לבית, לבקש ממנו ברכות וישרות, אז הפני הבית החליטו שצריך לקבוע זמנים, להתעורר איזה ויכוח. כשהוא שמע רפאי מוישה את הדיון, אז הוא אמר שיקבל עד 22:00. אחרי זה, במשך שנים, הוא לא הסכים לומר מילת ברכה, אפילו לא מילת שלום אחרי השעה 10. שום דבר לא עזר, לא יאכל דבורים. בסוף אחרי עתירות רבות הוא הסכים לעשות התרת נדרים לפני בית דין. בשעתו כשהוא גר ברמת המדבר, ברמת המדר, אז הבני משפחה התפרנסו מאיזה קיוסק קטן, אבל במשך השנים התברר שהקיוסק שאותו הוא ניהלה רבנית הוא בכלל לא היה רווחי. ובדקו למה הוא לא רווחי, אנשים קונים, העסק עובד. אז רואה שיש שתי סיבות. סיבה אחת, שהרבנית הייתה נוסעת להביא סחורה, אז רב חיים משה היה מחלק שתייה קרה לילדים, כדי שילמדו לברך שעה כול. בנוסף התברר שמהמשקל שבחנות הוא מאוד פחד, והוא עדיף להפסיד. העיקר לא לקחת פרוטה שהיא לא שלו. אז בשביל זה הוא הסיט את המחוק של המשקל, והוא הפחיד אותו ב-50 גרם. כך שכל קונה קיבל עוד 50 גרם נוסף על מה שהוא קנה. הוא אמר, אני לא רוצה שתאבד פרוטה אחת ללקוח. כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא גר תקופה בצפת, אז הוא עדיין לא היה יכול ללכת בעצמו. באחד הימים, הוא שמע איזו אישה אחת שהייתה פליטת שואה, שרב חיים משה אמר שאם הוא יוכל להגיע למירון, אז זה מאוד יעזור לו. כמובן שמירון באותם ימים זה לא היה כביש צלול, זה היה אר צלול שהיה קשה למסע גם לאדם בריא. כל החומר לאדם שהיה מרותק לכיסא. אבל האישה שכרה אמבולנס עם 4 עוזרים שיקחו אותו עד לציון. שם הוא ביקש שישאירו אותו לבד. ותראו איזה נס, רבו ישראל. הוא יושב ומתפלל שם שעה ארוכה, ואחרי זה הוא יוצא לבד על הרגליים שלו. הסיפור מסתיים בעצם הרבה שנים אחרי זה, שידעו לספר שהסבא ברך את אותה אישה מבוגרת, שהגיע כל שנה להתברך בערכת שנה טובה. ברך אותה שתחיה עד גיל 100, ובאמת לפני כמה שנים היא נפטרה. ואחד מבני המשפחה הלך לנחם, וכי בדרך אגב, אז הוא התעניין בת כמה היא הייתה. אז אמרו לו שבדיוק ביום שהיא נפטרה, הייתה בת 98. אז הוא נכנס לסבא וסיפר לו את זה שבא נכון בבילים, והוא הוסיף בחיור שהיא לא הגיעה לגיל 100, רק ל-98. אז הרב אמר שאמרתי לה שתזכה להגיע למניין לחיים. לחיים בגימטריה, אז היא 98. עד כאן הסיפור הנפלא על הרב מנדל, שכאמור היום זה היום היורצייט שלו. אנחנו מגיעים למדור פתיני הפרשה. כתוב בפרשה, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. יש פה לקט עובדות על הסתפקות במורת של מורן הגרפנסקי שליטה. לקט עובדות נפלא שמופיע בדברי שיח מתוך מאחורי הפרגוי. מביאים שם שהוא סיפר רב חיים שבבר מצווה שלו, זה היה בישיבת בשוויסף, בגבעת רוקח, שאבא שלו הסטייפלר היה רם שם. אז הוא מספר מה היה, שבליל בר מצווה אחרי מאיריב, בחדר אוכל היו מונחים על השולחן יין והוגה, כמובן הוא אומר בלי נטילת ידיים, מי חשב אז לעשות בר מצווה נטילת ידיים? הוא מספר שהוא קיבל לבר מצווה 7 ספרים. ספר אחד, חזון איש על יבומס, מהדוד, מהחזון איש. יסילס ישורי מהרב שטיגל, ועוד חמי ספרים. והוא אומר שהחזנים שלו, לא שהוא השתתף, הוא לא ייתן, הוא לא נתן שיפסיק את הדרשה בשירים. כנהוג. את הדרשה הכין על פי מר המקומס שאבא הראה לי, ולפי זה אמרתי את החידוש. כן, אחרי זה הדפיסו את זה באחד מהספרים, זה היה החידוש שלו. בפעם אחרת, כשפלוני שאל את הגר"ח קנבסקי, מה הגדר של סעודה לנער בר מצווה, האם צריך ברכת המועצה או לא, או דווקא, או מספיק במזוינס, אז רב חיים הנהלו שבבר מצווה שלי, היה באמת רק יאי מזוינס וערנק, ונהייתי בר מצווה, אבל לא צריך יותר מזה. שאלו אותו פעם, איפה הגבול הדק בין מותרות להקיום ההכרחים? אז הוא ענה מיד שהדברים מפורשים במשנה ברורה, שהרציון, סימן קופנון ור, שהמשנה ברור אומר שם להתבונן בעצמו, מה הכרח אמיתי שאי אפשר בלעדיו, וכך יוכל להתקיים. והמלאכה שלו תהיה ארעי, והתורה עיקר. כך אומר משנה ברור, והוא מוסיף בשער הציון, וכדי שלא ירמה אותו היצר, נו, איך הוא יודע? כל אחד דבר הוא יגיד, כן, זה מה שאני צריך. אומר החפץ חיים, פטנט נפלא, התבונן אילו היה מתחייב לזון את חברו, ולהלביש אותו לפי ערכו. מה אז הוא היה אומר? איזה דבר הכרחי ואיזה לא. כן, זה פטנט מפורצם של החפץ חיים בשער הציון, תזכרו, סימן קוף נון וב. פעם רב חיים קנבסקי אמר לתלמיד שלו שכשהוא צעיר, כי מדומה שזה היה ביום החתונה, אז קנו לו, לכבוד היום החתונה, קנו לו חליפה חדשה של... חליפה חדשה. הוא שאל את החזוניש, כי כמעט שהוא לא נהנה מזה, אני מוצא חבר שחיוני. חזוניש אמר לו מסתום, אתה קצת כן נהנה ואתה צריך לברך. אבל רב חיים עמד על דעתו שהוא יודע בעצמו שהוא לא נהנה, אז החזוניש אמר לו, לא שייך כזה דבר. איך שייך כזה דבר? סליחה, הוא לא אמר לו, לא שייך כזה דבר, אלא הוא שאל אותו, איך שייך כזה דבר? אבל אם אתה בכל זאת מרגיש שאתה לא חייב שחיוני, אז תברך על פרי חדש וככה באמת הוא עשה. קניין חוכמה מסילס ישורים. אומר המסילס ישורים בפרק ה', הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו. אבל ריבוי העסק, אומר המסילס ישורים, אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול, עד שלא יניח למקום לעבודתו. יש פה סיפור נפלא על העניין ההרגשה של הבוז לענייני האלו, מה זה? היו מרגישים כל מי שהיה במחיצתו של רב שמואל בירנבוים זצ"ל, ראש ישיבת מיר בארצות הברית. יום אחד, כן, זה עוד המושג, זה עוד במושגים עוד של האוילו, מה זה? של אמריקה. מספרים שיום אחד אחרי מייריב ניגש אליו התלמיד, ורב שמואל מספר לו שהיום הוא ביקר בבורו פארק אצל ידיד אחד מתלמידי מיר עוד מתקופת שנחיים, שהוא היה תלמיד מופלג וכולם היו בטוחים, שהוא יצא את תלמיד חוכם גדול. אבל הוא יצא לעולם המסחר, יש לו בית מפואר, וממשיך רב שמואל, הוא אומר, כשנכנסתי לסלון, אז היה שם שטיח גדול ועבה, הוא אומר לתלמיד, ממש בכל פסיעה לשטיח, הרגשתי שאני דורך על עוד מסכת גמורה. לפני שנים עבר עם החתן שלו, על יד איזה בניין, 50 קומות במנהטן, דבר שאז היה חריג, באותו זמן. אז רב שמואל, הסתכל על הבניין ככה בזלזול ושאל את החתן שלו, מתכוונים לזה ברצינות? הוא לא הבין את הסגידה שיש למגדלים. הוא הספר לתלמידים על הסבא מנוברדוק שהיה הולך לאסוף כסף לישיבה. העשירים כמובן, הסבא מנוברדוק פתחו את האוצרות. שאלו אותו, אחד מהמקורבים שאל אותו, למה נוצאים רק לך? אז הוא אמר, אז רבי יוזל ענה לו, שהם יודעים שאצלי כסף לא נחשב לכלום, אז הם נותנים לי אותו. אבל אצל מי שהכסף חשוב, אז אם אלה גם ביניהם הוא חשוב, אז הם שמרים אותו אצלו, שמרים אותו אצלם. התלמידים של רב שמואל טוענים שעוד אותה הרגשה הוא נתן בעצמו גם לנדיבים, ולכן הם פתחו לו תמיד את האוצרות. פעם אחת עשו בית של אחד התלמידים מסיבה לגבירים לישיבה, ורב שמואל דיבר על מעלה של התורה והחזקת התורה. וכשהוא סיים, הוא אמר לה בעל הבית, אני עושה עכשיו מקבית לתורה, כמה אתה מוסיף ללמוד כל יום? וכך הוא עבר מאחד לאחד, כמה זמן הוא מוסיף לגביית הדין לתורה, ורק אחרי זה הוא נתן למנהל של הישיבה להמשיך במקבית של הכספים לתורת הישיבה. היה פעם שהוא נכנס לבית של איזה גביר גדול, שנתן לו סכום גדול לצדקה, הוא בקש לרב שמואל ברכה. אז רב שמואל הצביע על השס המפואר שעמד בארון ספרים, ואמר לו, אני אתן לך ברכה שבעוד 5 שנים, השס הזה יהיה קרוע מרוב שימוש. עד כאן בעניין הזה. וייצא אויג מלך הבושן לקרוסום ויקו אויסוי. באלון הנפלא, נר לשולחן שבת, מובא סיפור שסיפר הגאון רב שמריהו גרינימן, שכשהחזון איש היה גר בווילנה, אז הוא הרבה להתארח אצלו איזה בחור שהיה למדן מופלג, ובמוצאי שבת אותו בחור היה מוזג תיאן של עבדו ללקות של החזון איש. הוא היה מרבה לשוחח אותו בלימוד. פעם אחת הם הזכירו את הגמור על הפסוק הזה, של אוג מלך הבשן, שהוא עקר אר והשליח אותו למחנה ישראל. אז וזה נעשה נס, אז העיר אותו בחור שמסתום שהדברים נאמרו בלשון גוזמה, בלשון הפלוגה. אז הפנים של החזון איש ככה ממש קדרו, ואמר לו בחומרה, במוצאי שבת הבא אל תמזוג לי את היין. טוב, למייסר רבי ישראל במוצאי שבת הבא הוא כן מזג, סתום הוא חזר בתשובה, הבין את חומרת העניין, והחזון איש רק רצה להעמיד אותו על חומרת הדברים. אנחנו מגיעים למדור הנפלא השוט היומי. שאלות משולחנו של הרב הגאון רבי חלבי שוורצבורג, שליטה, מורה הוראה בנאות שמחה במודיעין עילית. השאלה היא פה על בחור מתחזק, שנזדמן לשמחת שלום זוכר, של אחד השכנים. הגיש לפניו צלחת עם ארבס, לוקח אותו בחור, גרגר חומוס אחד, יברך בו בפרי אדום, אוכל, עוד גרגר, עוד ברכה, וככה. הוא בא לקחת את הגרגיר השלישי, הוא רוצה לברך פעם שלישית. אז אומר לזה שיושב לידו שהוא לא צריך לברך על כל גרגיר, כיוון שעל פי הלוכה, ברכה אחת פותרת את הכל. אז הבחור שמח ואמר, למדתי הלכה נוספת, שברכה אחת פותרת את כל הצלחת. אז אמר לו אחד מסובים, כן, אבל בכל זאת נראה שעל הגרגיר הבא אתה כן חייב לברך, למה? בגלל שכשברכת על כל, על השני, על הראשון ועל השני, אז אתה חשבת שהברכה לא מועילה לפתור את הגרגירים הנותרים. אז אם אלה, הכוונה של לפתור הגרגיר אחד. אז השאלה היא רבותיי, האם צריך לברך פעם שלישית? אז התשובה היא, שזה תלוי במחלוקת האחרונים, בין הפריחודו של הדבוז שור בירדה. האם אדם שהביאו לפניו כמה פרות יכול לכוון לפתור רק פרי אחד? או שכיוון שדעתו לאכול את הכל, אז הברכה של הפותרת בכל מה שיש לפניו, ולהלכה, ספק ברוכס לאוקל, והכי טוב שהוא ישמע ברכה מאחד המסובים ויצא מנו ידי חובה. וככה אפשר להגיד לחידודה שילמד הלכה נוספת, שאפשר לצאת ידי חובת ברכה בשמיעה ממישהו אחר. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לדף היומי בהלוכה. אנחנו עוזרים רבותיי בסימן שט"ו, בסעיפים ד' ו-ה'. מה הדין של אוהל מתקפל? והאם מותר להסיר את הגג של האוהל הרי בשבת? אז על זה ועל עוד נושאים מעניינים, תוכלו לשמוע בשלוחה של הדף היומי בהלוכה, בשיעורים הנפלאים שיש שם. ובואו נלמד גם אנחנו תהנה הדף היומי בהלוכה. כפי שלמדנו באוהל שהמטרה שלו להשתמש בחלק העליון שלו, זאת אומרת כמו מיטה, שהולכים לישון מעליה, אז אין איסור לעשות גג לבד בלי מחיצות, אלא אם כן הדרך להשתמש גם בחלל שמתחת, למרות שלא עושים את זה בשביל זה, שאז רצוי להחמיר. ונחלקו הפויסקים בנוגע לדבר שנמתח, כגון בגד, סדין וכיוצא בהם, שיש אומרים שאין הבדל בין דבר שנמתח לשאר דברים, ויש אומרים שמדבר שנמתח אסור לכל הדעות להעמיד גג, גם בלי מחיצות, וגם כשלא משתמשים בכלל בחלל שמתחת. רהיטים שמתקפלים, כן, שולחן מתקפל, מיטה מתקפלת, גם כשיש להם מחיצות, או שהדרך להשתמש גם בחלל שתחתיהם, מותר לפתוח ולסגור אותם בשבת, כיוון שהיסוד של האיסור עשיית אוהל בשבת זה מנכס בויינה, וברהיטים האלו הגג והמחיצות קבועים במקום, ואין כאן בניין שלו, בנייה של אוהל, אלא רק העמדה בעלמה של אוהל במקומו. ויש אומרים שהיתר הזה הוא גם באוהל שהמטרה שלו לשימוש בחלל שמתחת, גם במקום שהשימוש בחלל שמתחת. ואנחנו ממשיכים בדף היומי בהלוכה, האם מותר להסיר את הגג מאוהל הרי בשבת? כפי שלמדנו באוהל הרי שהמטרה לשימוש בצד העליון מותר להניח את הגג בשבת על מחיצות שעומדות כבר מערב שבת, וגם, וכן מותר להעמיד אותו בסדר הפוך מהרגיל. זאת אומרת, בתחילה להעמיד את הגג, אחרי זה להניחיס מתחת את המחיצות. ובדבר הזה חמור הדין של סתירת אוהל מעשייה שלו. ולמה? כי אסור לסתור אוהל הרי גם כשזה נעשה מערב שבת. וגם ההסרה של הגג לבן נחשבת כסויסר. וגם אין סדר לסתירה, והיא אסורה גם שהוא סתר בהתחלה את המחיצות, ואחרי זה יצא גג. עד כאן בעניין דפוים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. כדרכנו, נחזור ונזכר מה שלמדנו בפעם האחרונה, ביום חמישי זאת אומרת. אוהל הרי שהמטרה שלו לשימוש בחלל שמתחתיו, כן, שהוא נועד להגן למשל שני השמש או הגשם, או לסייע לעשות איזו פעולה מתחתיו, אסור לעשות בו גם את הגג בלבד בלי המחיצות. אוהל הרי שהמטרה שלו להשתמש בצד העליון, אסור לעשות אותו בשבת על ידי שמעמידים מחיצות ונחים את הגג עליהם, אבל מחיצות שהעמידו את בימות החול, מותר להניח עליהם את הגג. מותר לעשות אוהל הרי בשבת באופן שמחזיק את הגג בידו בהתחלה ומכניס מחיצות מתחת, בגלל שדבר שאדם מחזיק ביד, אין אליו שם של אוהל, הוא מעידך להוסיף את ההוספה של המחיצות, לא נעשית כדרך בניין. וכדרכנו אנחנו נזכרים וחוזרים על מה שלמדנו לפני 100 ימים. אז הנושא היה, האם מותר לפזר בשבת טלק על בגד שהוחתם בשמן? כן, זה מנקר, רבוי, יש לכם פה עוד עניין על הדרך. מי שמלבן את הצמר זה אחד מלמתי תוות מלאכות שאסורות בשבת. הליבון זה ניקוי הצמר הגולמי מהלכלוף שנדבק בו לפני שגוזרים אותו, לפני שגוזזים. התולדה של האב מלוכה זה כיבוס בגדים, שזה כולל את כל מגוון הפעולות שכרוכות לכביסה. אם זה כיבוס של כל הבגד כרגיל, או ניקוי מקומי, להוריד קטן, השריה של בגד במים, להרטיב אותו, סחיטה של בגד במים שגלויים בו. לפעמים גם בהנחה של בגד רטוב בשמש, או בסמוך למקור של חום, יהיה איסור מלבן. ולפעמים יכול להיות בזה גם איסור של בישול של המים, אם זה זה תלוי כמובן במידה של החום ובסוג של הבגד. בגד שיתלכלך בשומן, אז אם אלה יהיה אסור לפזר עליו אבקה של טק לספוג את השומן. ויש מי שיסתפק אם האיסור מדאורייתא או מדרבנן. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לדפנן מתלמוד בבלי, האם אפשר להקריב עוף בודד? וכיצד נקרא הזפק בלשון התורה? ומה יהיה הכהן משסע את העוף? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת צבוחים, דף סמכי. ובשלוחות השונות תוכלו לשמוע את השיעורים הנפלאים של המגידי שיעור המיוחדים על הדף היומי, כל אחד בשיעורו הוא. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור החפצים בחיים, כולנו משפחת החפצים בחיים. אנחנו היום לומדים בסעיף של החפץ חיים היומי, הוא עוסק באספה של שבעה טובי העיר, שהם קיבלו החלטה ברוב דעות באיזה עניין מסוים, האם מותר לאחד מהם לגלות אחרי זה שדעתו, דעת פלומני, הייתה מתחילה שונה. אבל כיוון שהיה רוב, אז הכריחו אותו ללכת אחר דייתו. בביאורים מוסופים מביאים מישות לחופץ בחיים את הסיכום במסקנה של הדברים לגבי סיטואציה שכיחה ומצויה ביותר. מחליטים באספת הורים בדעת הרוב, הנהלת ישיבה וכדומה, להרחיק תלמיד מהמוסד, או לא לקבל את התלמיד. דעתו של אחד מאנשי הצוות הייתה כדעת המיעוט שסברו שכן לקבל אותו, או לא לסלק תלמיד קיים. אז מותר לספר את זה לאדם אחר, אבל לא לתלמיד בעצמו או להורים שלו. וזה כמובן, בתנאי שלא ישתמע מדבריו שעדיין הוא סברו ככה, גם אחרי הכרעת הרוב. זה תנאי אחד, ועוד תנאי, שהוא לא מתכוון לגלות ולפרסם את זה. וגם שלא הוחלט באספה שצריך לשמור בסוד. אם הוא הוחלט שצריך לשמור בסוד, אז הוא לא יכול לספר. אם מדובר באספה של דיינים או רבנים שמיר האלויקים, בכל אופן אסור לספר. ולדעת על דקטנו, גם באופן כזה אסור, כמו שבר בחופץ חיים כאן. אבל כל היתר הזה נובע מהקולה של באפי תלוסה, שהחופץ חיים כותב עליה שכדאי להתרחק בכלל מכל היתר הזה, כיוון שלדעת רבים מהראשונים אין לה שום מקור אין לה שום מקור בשס, ולא זה כוונת הגמורה שהיא מביאה את העניין הזה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור המוסר יומי. אומר המסילס ישורים פרק קייס. שהרבני של עולם ברא יצר באדם, ותרא את שערה, והוא ברא את התורה שהיא התרופה, היא התבלין, כן? זה ברא הגמורה המפורסמת, בראתי יצרו ובראתי לו תרו תבלין. והנה אומר המסילס ישורים פשוט, שאם הקדוש ברוך הוא לא ברא לחולי הזה, ליצרורי, אלא את התרופה הזאת, טוב או טבלין, אז אין שום פתרון לבן אדם מאותה המחלה, אלא רק על ידי התרופה, ומי שיחשוב שהוא יכול להינצל, אז הוא טועה. והוא יראה טעותו לבסוף, שימות בחטאו השם ישמור. והוא מסביר שהעץ הרע באמת הוא חזק באדם מאוד, מבלי שהוא שם לב, הוא הולך, הוא מתגבר, שולט עליו. אם יעשה את כל התחבולות שבעולם ולא ייקח לתרופה שנבראת לו, שזה התורה, לא ידע ולא ירגיש כשהחולי מתגבר, אלא כשימות וטובת נשמתו, בחטא שלו. הוא מוביל דוגמה למה זה דומה. אחד חולה שדרש ברופאים, הצליחו להבחן אותה מחלה, אמרו, התרופה שלך זה תרופה זאת וזאת. והוא מבלי שהוא מבין ברפואה, הוא מחליט שהוא לא לוקח את זה, הוא ייקח תרופה אחרת. ודאי שאותו חולה ימות. אותו דבר אומר המסילס ישורים, מי שמכיר בחולי של עץ הרע, ובכוח שיש לו, והריבונו של עולם שברא אותו, מזהיר אותנו שהתרופה זה התורה, מי יכול להניח את התרופה הזאת ולקחת משהו אחר? אלא הוא יהיה שקוע בחומריות, הוא ישקר בתוכו בתוכו, ולא יעזור כלום. אבל אם הוא עוסק בתורה, שורה את הדרכים שלה, את הציוויים והעזרות, סוף סוף נעלה ותחדש בו התעוררות, שתביא אותו אל דרך הטוב. וזה מה שאמרו זכרונם לברכה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. ולמה? בגלל שהמאור שבה מחזירו אל המוטב. עד כאן המדור הנפלא מוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע. יש פה עוד עומקיום וזבועל. דברי הגמורה המפורסמים בסוף מסכת ברוכס. אין דברה מתקיימים, דברי תורה מתקיימים. אלא במי שממית עצמו עליה. יש פה סיפור נפלא, הגאון רבי חיים פנחס שיינברג, זכר צדיק לברכה, מתוך הספר, לגדלתו ומרמתו. סיפור שסיפרה גיסתו, הרבנית רוחמה שיין עליה שלום. כשהוא התחיל עם הטיסות לחוץ לארץ, אז הוא פעם הגיע אליהם הביתה, ביקש לדבר עם בעלה, הרב מוישה. הוא סיפר לו שהוא עומד לנסוע לאמריקה, והוא מודאג שהוא לא יכול ללמוד כמו שהוא רגיל לעשות בירושלים. והוא שואל אותו אם יכול להגביר את ההתמדה שלו וללמוד לזכותו ביעדרו חצי שעה ביום, והוא גדול לו על זה מאוד. רב מוישה שיין הסכים, והוא קיבל עצמו וקיים את ההבטחה כמובן, והוא הוסיף על השלוש סדרים שהיו לו 10 דקות נוספות לכל סדר. שנים ספורות אחרי זה, רב מוישה הסתלק לבית עולמו. כשנגמרה השיבה, אז נכנסה אשתו, הרבנית רוחמה שיין, לבית של רבנו, ובכל רועד היא ביקשה שיחזיר את החוב שהוא חייב לבעלה. אז רבנו היה בתדהמה מוחלטת, הצבע ירד לו מהפנים. אחרי כמה דקות של שתיקה, אמר שאין לי כל אפשרות לעשות את זה. הרבנית באשה ששמעה את השיחה אמרה הגמי של רבינו שמנה הגינות ללמוד לזכותו של רב מוישה כמו שהוא עשה עבורו. אבל רבינו עמד על דעתו שאין ביכולתו להקדיש חצי שעה מדי יום במשך שבוע שלם. כן? כנראה רבי זה פשוט לנו שלא היה שייך להכניס חצי שעה כי ביום יש רק 24 שעות והכל כבר היה מנוצל, אז מה שייך להוסיף? טוב, אחרי מסע ומתן ממושך אז הסכים באותו שבוע ללמוד 5 דקות. שהם יגיעו ל-35 דקות בזכותו של רב מוישה. כשהיא ראתה שהיא לא תוכל להשיג יותר מזה, אז היא הרימה ידיים והסכימה. היא הבינה שאי אפשר להשוות בין הזמן שלו לזמן של אחרים, שהמושג של הזמן אצלו מקודש מכל מושג שאנחנו רואים בעולם. אבל לפני שהיא עזבה את הבית, רבינו אמר לה, תדעי, אם מישהו היה נכנס אצלי עכשיו, והוא מציע לי $1,000,000 על לימוד של 35 דקות, אני לא הייתי מסכים לקבל את הכסף. אני אעשה את זה רק בעבורכם. וסיימה הרבנית שיין וסיפרה שכשהיא חזרה הביתה, היא הוציאה את המחשב, מחשבון, לעשות חשבון, חילקה $1,000,000 ל-35 דקות, והגיע לסכום של $28,000 לדקה. או אז היא לקחה מכתב וכתבה לכל אחד מהילדים הנשואים בארצות הברית, וסיפר לי, תתי להם את הסיפור, על הדוד שלהם, רב חיים, ועל הסכום שאפשר לזכות בכל דקה של לימוד תורה. עודם קיומוס בועל. ולקראת סיום, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. כתוב גם השר, מסופר שם שהיה איזה אברך שלווה מהשכן $2,000, וכשהוא החזיר לו, שמח עליו שהוא יקרא את השטר, אבל המלווה שכח, וקרה מה שקרה, והוא בא לקבוד את החוב, והוא ניסה להזכיר לו, אבל הוא שכח, טבע אותו. אז עלי והלך לו, אברום בלי חובקי, זכר צדיק ברכה, התייעץ איתו איך לנהוג. אמר לו רב אברום, מה יהיה, תשמע לי, תשלם עוד פעם, שווה לשלם $2,000 בשביל לחיות בשלום עם השכן. תשתדל רבותיי להשקיע מחשבה, מאמץ, כדי לחיות בשלום עם השכנים והסובבים. גדול השלום יותר מכל דבר אחר. עד כאן דברנו להיום, שיהיה לכולנו שבוע טוב, עם הרבה הצלחה, ברוחניות וגשמיות. כל טוב.